שלום וחגה על קדוש. ובכן, זאת ההזדמנות להמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר נתיבות עולם מאת המהר"ל מפראג. ואנחנו בנתיב התורה בפרק א', אני חושב. מה? עדיין פרק א'. כן, עמוד ח' בעמודה הימנית, ובפרק כמה דקידושין. כן, התחלנו לקרוא את דברי הגמרא, ראוי לחזור עליהם. ובפרק כמה דקידושין, למד עמוד ב'. האמת היא, זו טעות. צריך להגיד מם, עמוד ב'. זו טעות. התלוי, יש מקומות שתקנו. היה רבי טרפון וזקנים בעליית בית נתזה. נשאלה שאלה בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. אז אם כן, יש לנו פה שלוש דעות עם פרשנויות שונות, כך שאפשר גם להגיד על הדעה השלישית, גדול תלמוד שמביא למעשה, שהפירוש הוא או ש... אז זה אומר שהתלמוד גדול? או זה אומר שהמעשה גדול? כן, מה אתה אומר?
למה כתוב היה רבי טרפון וזקנים?
כן, אז השאלה היא של מי עליית בית נתזה. הוא יכול שזה הבית של רבי טרפון, שזה שייך לו. רבי טרפון היה אדם עשיר, היו לו הרבה נכסים. ייתכן שהמקום שבו התארחו החכמים היה שלו. או יכול להיות שזה בא לציין איזשהו מהפך בתפיסה. שעד אותם ימים תפיסתו של רבי טרפון הייתה עיקר, ורבי עקיבא בא לעשות שינוי. מן המעשה אל הלימוד, אופייני למצב שמתרחש אחרי כל החורבנות. יש חורבן, עכשיו מתחילים גלות. מה עושים בגלות? מה העיקר? כן, המעשה? המעשה לא כל כך משמעותי בגלות. סך הכל, אין לנו ממלכה. אז מה עוסקים? במעשים של הפרט. אבל התלמוד הוא גדול. כן, הרי יש שאלה... האם, זה נושא אחר קצת, אבל זה מאוד קרוב, האם אפשר לצחוק? אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. בגלל שנאמר, אז ימלא שחוק פינו, מתי? כשיאמרו בגויים. אז נשאלת השאלה, אם ככה, מובן, למה אי אפשר מובן שאסור לצחוק, למלא פיו שחוק בעולם הזה. למה אסור למלא פיו שחוק בעולם הזה? כי העולם הזה לא שווה. העולם הזה הוא מלא רע. אז איך אתה יכול לצחוק? זה ציני, זה אכזרי לצחוק בעולם הזה. אבל הבעיה היא שבהמשך, אמרו עליו על ריש לקיש, שמעולם לא מילא פיו שחוק בעולם הזה, מי ששמע מרבי יוחנן רבו. עכשיו, כלומר, ברגע שריש לקיש שמע שרבי יוחנן אומר שאסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה, אז הוא הפסיק למלא פיו שחוק בעולם הזה. לא מובן. הרי איפה הוא היה, ריש לקיש? באיזה עולם הוא היה? בעולם הזה. אז זה ברור שאם הוא לא מילא פיו שחוק, זה היה בעולם הזה. אז מה הצורך של הגמרא לומר שריש לקיש לא מילא פיו שחוק בעולם הזה? מובנת השאלה? התשובה, שבמהלך החיים של האדם יש מצבים שבהם הוא בעולם הזה, יש מצבים שהוא לא בעולם הזה. מתי האדם הוא בעולם הזה? זה כשהוא מתפלל. כי התפילה, אומרת הגמרא, היא נקראת חיי שעה. היא עוסקת בבעיות השעה. כן? אתה מבקש רפואה, אתה מבקש פרנסה, אתה מבקש גאולה, כל הדברים האלה הם בעיות של העולם הזה. אז כשריש לקיש היה מתפלל, הוא לא היה ממלא פיו שחוק. מתי כן היה ממלא פיו שחוק? כשהיה לומד. כי הלימוד הוא לימוד שמח. מה כל כך שמח בלימוד? בלימוד אתה עוסק בעולם כאילו שהכל בסדר, כאילו הוא מתוקן. למשל, אתה לומד הלכות קורבנות. מה זאת אומרת הלכות קורבנות? אין קורבן היום. כן, זה במציאות. אבל בתיאוריה הכל אפשרי. אז התיאוריה היא שמחה. הלימוד שמח. וייתכן מאוד שזאת הכוונה שהסיפור על רבי טרפון וזקנים. בעולם הזה המעשה העיקר, אבל אין מעשה. חרב המקדש, חרבה המדינה, אז מה עושים עכשיו? אז רבי עקיבא אומר, תלמוד גדול. יש רקע היסטורי לסיפור הזה. בסדר?
רבי עקיבא בעצמו צחק.
כן, נכון. הוא צחק. למה? בגלל מה שהוא למד. יפה, יפה. למה? כי לא, לא הריבה. הוא ראה את השועל. השועל. אה, כן, 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 אשתו של טורנוס רופוס, כן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל יום דיור. יכול להיות, אבל מה שאני רוצה לומר, שרבי עקיבא, הוא צוחק, איך הוא יכול לצחוק? הרי יש שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. אבל רבי עקיבא לומד, וממה שהוא לומד הוא צוחק. בסדר? זאת אומרת, תלמוד גדול, אני אומר, יש רקע היסטורי לאמירה הזאת. רבי טרפון היה אדם עשיר מאוד, היו לו 1,000 כרמים. אדם שיש לו 1,000 כרמים הוא עשיר ביותר. אבל כנראה הכרמים האלה הלכו פייפן. אז מעשה כבר לא כל כך חשוב. כן, עכשיו, מה? כן, נכון. לא, זה... כן, זה רבי טרפון, זה רבי טרפון, נכון. כן. עכשיו, יש משהו אחר, והוא ש... עכשיו, היהודים היו רגילים להתפלל מתוך בכי, וזה היה, לכן המקום המרכזי של התפילה היה נקרא כותל הדמעות. כן? היהודי הולך לבכות בכותל. עכשיו מגיעים לכותל, אהלן, מה נשמע, הכל בסדר? כן? כולם שמחים, ריקוד גלים, שמח. אז משהו השתנה בעולם. מה? מתחיל להיות שמח. יצחק מתחיל להיוולד. זה הכוונה. כן. ואז איפה הרצינות? בלימוד. כלומר, משהו השתנה. למה? כי באים הגויים ואומרים, נו, מה יש לכם לספר לנו? ואנחנו צריכים לתת תשובות. לכן הלימוד הפך להיות מעשי. אז זה התהפך. ממי ריש לקיש. עכשיו, הלימוד הוא הרציני והעצוב, אפשר לומר, ואילו התפילה שמחה. אפילו ליל 9 באב בכותל המערבי, זה הפנינג אחד גדול. כן? משהו השתנה. וכאשר אתה מבקש מהנהג, קח אותי למקום שבו היהודים בוכים, אז הוא לוקח אותך למס הכנסה. הלאה. אז אם כן, יש לנו פה דעת רבי טרפון, רבי עקיבא, ונענו כולם ואמרו. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. תניה, רבי יוסי אומר, גדול תלמוד תורה. עכשיו אנחנו חוזרים למה שאמרנו תלמוד גדול. מי שאומר תלמוד גדול, צריך להסביר. למה את אומר שתלמוד גדול? שקדם לחלה 40 שנה, לתרומות ומעשרות 54 שנים, ליובלות 104 שנים. וכשם שהתלמוד קודם למעשה, אגב, לפי זה אנחנו רואים שמה שקדם מבחינה היסטורית יותר חשוב. נכון? יש לי שאלה. כמה בריתות הקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל? 2, נכון? האחת עם האבות, זה ברית על ארץ ישראל. השנייה עם העם בהר סיני על התורה. נכון? זה ככה יוצא, נכון? שתי בריתות. יש ברית על ארץ ישראל, ברית על התורה. אם נלך לפי הגמרא שאומרת שמה ש... מה? זה נכון. וגם הייתה ברית לדוד, וגם ברית לפנחס, וברית לאהרון. אבל אני מניתי את שתי הראשונות. הראשונה, ברית על ארץ ישראל, השנייה, ברית על התורה. אם נלך לפי הנאמר כאן בגמרא, שמה שקדם היסטורית הוא יותר חשוב, נכון? גדול תלמוד שקדם למאה עשרות 40 שנה, אז מה יותר חשוב? איזה ברית? על ארץ ישראל, נכון? נכון, זה בדיוק.
שיש עוד פרמטר.
אבל לפי הפרמטר הזה שמופיע כאן, נכון? יוצא לפי זה, שאם אני שואל את עצמי מה השורש ומה הענף? השורש זה ארץ ישראל. הענף, התורה. מה שהיה, להוכיח. טוב, בואו נמשיך. לא, למה? הנה הוא אומר שהתלמוד... סליחה. כאן נאמר שהתלמוד קדם למעשרות 40 שנה. אז למה אנחנו מתכוונים? לאירוע, לאיזה מאורע אנחנו מתכוונים? מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, שהוא קדם למעשרות 40 שנה. אנחנו לא מדברים על התורה שבה הסתכל וברא את העולם. לא על זה אנחנו מדברים. כי בתורה שבה הוא הסתכל וברא את העולם, גם הייתה כלולה ארץ ישראל, הכל כלול שם. אנחנו מדברים בהופעה ההיסטורית. אנחנו רואים שהגמרא אומרת שמה שקודם בהיסטוריה הוא חשוב יותר. מזה אני לומד שהברית על ארץ ישראל חשובה יותר מהברית על התורה. והלא, אם הקדוש ברוך הוא מסיבה כלשהי לא היה קורית איתנו ברית בסיני, האם הברית על ארץ ישראל הייתה עדיין תקפה? התשובה היא כן. משום שהברית על ארץ ישראל היא עצמאית מהברית על התורה. כן, מה אתה אומר? לא, עם עם ישראל. הלאה. וכשם שתלמוד קודם למעשה, אני ממשיך כאן את ציטוט הגמרא, וכשם שהתלמוד קודם למעשה, כך תחילת דינו של אדם אינו אלא על דברי תורה שנאמר פותר מים ראשית מדון. כלומר ראשית מדון, הדין הראשון, ראשית מדון, זה פותר מים. האם אתה למדת תורה? מים זה תורה. וכשם, ברור שזה דרש, כן? וכשם, שדינו קודם למעשה, כך שכרה קודם למעשה, כלומר, השכר של לימוד התורה הוא יותר גדול, הוא יותר ראשוני, יותר מקדים לבוא מהשכר על המעשים. שנאמר, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו, שזה שכר. למה? שכר על מה? בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. הללויה, עד כאן. אז ישמרו חוקיו ותורותיו, זה הכוונה הלימוד. ופירוש זה. עכשיו עד כאן דברי הגמרא. מכאן ואילך דברי המהר"ל. ופירוש זה. כי סבר רבי טרפון מעשה גדול, בשביל שהיה סובר, כי המעשה היא השלמת האדם, שמשלים האדם עצמו על ידי מעשה. ואף כי התורה בוודאי יש לה מעלה עליונה, שמצד שהתורה היא שכלית, מכל מקום לעניין זה, שהמצווה משלמת האדם, שהאדם שלם, וזהו יותר גדול, כמו שהתבר לפני זה. כן, הרי יש לנו כלל, שאם יש לאדם מצווה שאינה יכולה להיעשות על ידי אחר, אז היא דוחה תלמוד תורה, נכון? נשאלת השאלה, למה? הלו, תלמוד תורה זו מעלה. המעשה זה רק השלמת חסרון. כן, זו הייתה השאלה שהמהר"ל שאל מקודם. מה הוא ענה? נכון, מעלה זה יותר גדול מהשלמת חסרון, אבל אם האדם חסר, מה שווה מעלתו? ולכן צריך קודם כל להשלים את האדם בחסרונו, ורק אחרי זה לדאוג למעלתו. ולכן, אומר רבי טרפון, מאחר וזה כך, מאחר ומעשה הוא קריטי, אם כן מעשה גדול. אף על פי שאיננו בעל מעלה כמו התורה. זאת אומרת, לא שרבי טרפון חושב אחרת מרבי עקיבא לעניין מעלת התורה, בוודאי התורה היא מעלה עליונה, אבל לעניין זה שאם השלמת האדם, צריך קודם המעשה. בסדר? זה דעת רבי טרפון כפירוש המהר"ל. דמיון זה. כי אף שהיין יותר נחשב מן הלחם, כי היין משמח אלוהים ואנשים, כלומר אם אתה נותן לאדם מתנה יין, זה יותר חשוב מאשר אם אתה נותן לו לחם, ברור, זה יותר חשוב היין מהלחם. מכל מקום, הלחם מפרנס ומשלים את האדם. כלומר, הדבר הראשון שאני זקוק לו זה לחם. יין זה יבוא אחר כך. אז אותו דבר, מעשה ולימוד. לימוד כמו יין, המעשה כמו לחם. ולפיכך מעלת הלחם שבו יושלם האדם יותר עליון מן היין שהוא תוסף את המדרגה ולא יושלם האדם על ידו, וכך המעשה שהוא השלמת האדם, כמו שהתבהר, הוא יותר מן התורה שאינה השלמת האדם, ולפיכך סבר המעשה גדול. המהר"ל אינו מסביר את דעת רבי עקיבא. למה? כי את זה הוא כבר הסביר. כן? כלומר, זה שהתורה יש לה מעלה עצמית שהיא תואמת את מעלת הנפש, מעלת השכל, זה הוא כבר הסביר. היה צריך רק להסביר את דעת רבי טרפון. מה אתה מתכוון? אז זה הדעה של נענו כולם, זה מה שכתוב בהמשך. כן, נענו כולם, תלמוד תורה גדול שמביא לידי מעשה. הנה, זה הדעה השלישית. כן, בבקשה אדוני, דבר נא. משמש. מה זה משנה? מה זה משנה? לא, זה לא משנה כלום לעניין הדיון שלנו. אנחנו דנים עכשיו בשאלה מה יותר גדול, לימוד או מעשה? אז זה לא משנה מה זה נקרא. איך שזה לא... אבל זה לא משנה לענייננו. כלומר, כאן אנחנו עסוקים בשאלה מה היותר גדול, האם הלימוד או המעשה. מה שאתה דן בו עכשיו זה שאלה אחרת. מה כלול בלימוד ומה כלול במעשה? שזה שאלה אחרת, שאיננה הדיון שלנו כאן. אני לא הבנתי את זה, מה שאתה שואל עכשיו. אתה מדבר עכשיו על שאלת הגדרת הלימוד. מה מוגדר כלימוד? אבל זה לא הנושא הנלמד. אנחנו עכשיו עסוקים בשאלה האם הלימוד גדול או המעשה גדול. עכשיו, מה שאתה דן עכשיו זה השאלה מה כלול במושג לימוד ומה כלול במושג מעשה. שזה נושא בפני עצמו, שאיננו הנושא הנלמד עכשיו. עכשיו אנחנו עסוקים בשאלה העקרונית, מה יותר גדול, האם הלימוד או המעשה? לא, לא מגדיר, לא מגדיר, זה בדיוק העניין. אני לוקח A ו-B, מצידי תקרא לזה A ו-B. בסדר? לא משנה מה כלול ב-A, מה כלול ב-B. אלא יש לנו מקורות שמהם משתמע ש-A גדול, יש מקורות שמשתמע מהם ש-B גדול. אחר כך אנחנו נדון בשאלה, מה כלול הלכה למעשה ב-A וב-B. שזה נושא בפני עצמו, שאיננו הנושא הנדון כאן כעת. הבנת מה שאני אומר, אז למה אתה מסתכל עליי ככה? נכון, זה דיון תיאורטי, שאנחנו דנים פה על פי המקורות. אנחנו נגיד, בינתיים מתעלמים מן השאלה מה כלול במושג לימוד ומה כלול במושג מעשה. כי הנושא הזה כעת הוא ניתוח של המקורות המדברים על זה. אז המקורות יכלו להגיד צ'יפופו ובום. ואז יש אחד שאומר צ'יפופו גדול, והשני אומר בום גדול. והשאלה איננה מה כלול בצ'יפופו ובום, אלא מה הם אומרים. מה אומרים המקורות על הנושא. בסדר? אחר כך אנחנו נגרד את החשגד ונגלה מה כלול במילה צ'יפופו ומה כלול בבום. בסדר? כן, אומר המהר"ל, הלחם דומה למעשה, היין דומה ללימוד. אז זה ברור שיש חשיבות גדולה יותר ליין, זה דבר נחשב מאוד, לעומת לחם. אתה נותן למישהו לחם, הוא אומר, טוב, נתת לי משהו נמוך. זהו. מצד שני, הלחם הוא הכרחי לקיום, ואילו היין הוא רק מעלה. אז מבחינה זו, רבי טרפון אומר, מעדיף המעשה מאשר הלימוד. לא שהוא יותר גדול באמת, ודאי שהמעלה שהלימוד מקנה הוא עם מעלה הרבה יותר עליונה, אבל מאחר ואין השלמת חסרונו של האדם אלא על ידי מעשה, מעשה גדול. זה מה שאומר רבי טרפון. בהשוואה יין לחם. כן.
זה אומר שהיין
אלוהים ואנשים זה פסוק, זה פסוק. בספר שופטים, ותומר הגפן, החדלתי את תירושי, המשמח אלוהים ואנשים. בסדר? מה? השאלה למה הכוונה? זה נושא בפני עצמו. איך הגפן משמח אלוהים? כן? אז זה סוגיה במסכת ברכות, דף למדה עמוד א', שם התלמוד דן בשאלה איך היין משמח אלוהים ואנשים. בסדר? נכון, נכון, ממש ככה. בסדר? קיבלת תשובה? לא, כי זה הנושא כיצד היין משמח אלוהים, הוא נושא שנידון במסכת ברכות דף למדה עמוד א', ואיננו הנושא הנידון כעת. ולכן אנחנו לא נתעכב, על מנת להרוויח זמן, אנחנו לא נתעכב על השאלה כיצד היין משמח אלוהים. בסדר? טוב, אבל זה רק דימוי, כן? זה הדימוי הזה הוא הכרחי כדי להבין את מעלת היין. כן? לא משנה מה אתה כולל במילים משמח אלוהים ואנשים. איך זה משמח אלוהים ואנשים? לא אכפת לי. כי המהר"ל הביא את זה רק כדי להסביר לנו את המשל. אז אנחנו לא עכשיו נתחיל להסביר משל במשל. בסדר? טוב. נענו כולם, תלמוד תורה גדול. אגב, מזה אנחנו לומדים, מהשיעור הזה, דבר מאוד חשוב. מהי אסטרטגיה פדגוגית? זאת אומרת, כיצד, באיזה שאלות צריך לדון בשיעור, ובאיזה שאלות לא לדון. באיזה שאלות צריך לדון? בשאלות הנידונות, בטקסט הנלמד. באיזה שאלות לא דנים? בשאלות שהן אומנם משיקות, אבל אינן הנושא הנלמד. אבל ייתכן שמי שמלמד יכול לעשות הפניה. הפניה. למשל, מסכת ברכות, דף למדה עמוד א'. בסדר? טוב. נענו כולם, תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. זה הדעה השלישית. כיצד המהר"ל מפרש את הדעה השלישית? רצה לומר, כי יותר המעלה שיש לתורה שהיא שלמות שכלי, הרי התלמוד מביא לידי מעשה גם כן, ובמדרגת התורה היא הכל. לפיכך תלמוד תורה גדול. כן, כלומר, איך שהמהר"ל מסביר את הדעה השלישית, היא בעצם כדעתו של רבי עקיבא. רבי טרפון אומר מעשה, רבי עקיבא אומר תלמוד. ונענו כולם ואמרו, גדול תלמוד שמביא לידי, לידי מעשה. אז היא כדעת רבי עקיבא כפי פירושו של המהר"ל כאן. ורבי יוסי, אחר כך יש תניא, רבי יוסי אומר, גדול תלמוד שקדם למעשרות 40 שנה וכו'. הביא ראיה שהתלמוד גדול מצד הקדימה. שהרי תלמוד תורה קודם לכל המצוות. הרי ממתי נצטווינו ללמוד תורה? ממעמד הר סיני ואילך נצטווינו בלימוד. וכיוון שהתורה ניתנה בזמן קודם שאר מצוות, מורה זה כי התורה עליונה. ולמתם אותם, ושמרתם לעשותם, פרשת ויתחנן, כתוב מפורש, בעקבות מעמד הר סיני, ולמתם אותם, ושמרתם לעשותם. והוא על דרך שאמר הכתוב, וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים. מה אכפת לי מתי נבנתה חברון? אלא צוען היא עיר חשובה במצרים. אם חברון נבנתה לפניה, היא עוד יותר חשובה. שכאשר יש לאחד מעלה על האחד, אמר הכתוב שהוא קודם בזמן לפני השני. ובארנו זה במקום אחר. מה? לא, אז כנראה אם הכתוב מציין את זה, זה סימן שזה לא קדימה מקרית. כלומר, היה אפשר שתהיה קדימה מקרית, אז היא לא הייתה מצוינת בכתוב. זה מה שהוא אמר, נכון? אבל אגב, יש דבר בכל זאת שהוא חשוב, העיר העתיקה ביותר בעולם, מה היא? יריחו, נכון? יריחו היא העיר הקדומה ביותר בעולם. מבחינה ארכיאולוגית לא מצאו עיר קדומה יותר. עכשיו, הדבר הזה הוא חשוב, כי יריחו לפי זה, זה השורש של הכל. וחז"ל אמרו שהר הבית בעצם יונק את קדושתו מיריחו. כמה רמזים במשניות על זה. כן. שהלימוד, אתה אומר שהפסוק עצמו אומר את זה.
כן, אז מה הדיון? גם אי אפשר, זה מה
אתה אומר שבכלל, למה בכלל דנים? הרי ברור שאי אפשר לעשות בלי ללמוד, אז זה ברור שהלימוד קודם. כן, אבל זה יכול להיות שזה קדימה טכנית. אבל... כן, אבל אז לא היה צריך לכתוב את זה בתורה. התורה כתבה ללמוד. לכאורה, מה צריך לכתוב ללמוד? זה פשיטה. אלא עצם זה שהתורה ראתה לנכון גם לדבר על הלימוד, סימן שהלימוד הוא לא רק צורך טכני, אלא הוא מעלה בפני עצמו. שאם לא כן, זה לא היה כתוב. הרי היה מספיק שהתורה תגיד, תשמרו את המצוות. כל אחד מבין שכדי לשמור מצוות, אני צריך לדעת מה המצוות, ואני צריך ללמוד לפני כן. אז עצם זה שהתורה הוסיפה מילה מיותרת, לכאורה, ולמדתם אותם, זה סימן שזה מעלה מצד עצמו.
אבל אני עושה משהו חשוב, הרבה פעמים.
נו. נו. ברור, לימוד ללא מעשה, זה מראה שהלימוד לא היה לימוד, זה מה שזה אומר. זה מה שהגדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אם לא היה כתוב ולמדתם, אתה צודק. כלומר, אם היה כתוב רק לעשות את מעשי המצוות, אתה צודק שהלימוד הוא תפל לעשייה. אבל מאחר והתורה ראתה לנכון לציין את הלימוד, התורה לא מציינת סתם דברים, נכון? אם היא מציינת, סימן שזה חשוב. וכיוון שהיא מציינת את זה לפני העשייה, מזה אתה לומד שיש קדימה גם במעלה. ברור? שאם לא כן, התורה לא הייתה כותבת. אהו. אם היא כתבה, זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. נכון, נגמר הדיון, זה מה שהוא אומר, שקדם למעשה. וכמו שאמרו, 2000 שנה התורה נבראת קודם שנברא העולם. למה אומרים משפט כזה? מה זה בא לומר קודם? בא להראות על חשיבות, על מעלה. ומורה קדימה זאת מעלת התורה על המצווה. זה לכאורה דבר פשוט מה שאומר רבי יוסי, נכון? אבל כאן אומר המערה, לא הבנת את רבי יוסי עד הסוף. אמנם יש בדברי רבי יוסי עומק מופלג. כלומר, זה לא סתם. הרי רבי יוסי הביא דווקא 3 עניינים שהתורה קדמה להם. מעשרות, ומה עוד היה? לא, חלה, מעשרות ויובלות. נכון? דווקא אלה. חלה, מעשרות ויובלות. יש לך להבין אלו 3 מצוות שיש בהם 3 קדושות. אכלה, שמפריש האדם אכלה, והוא דבר קדוש. תרומות ומעשרות שהוא מפריש, הוא קדוש. היובל כתיב וקידשתם שנת ה-50. כלומר, זה לא סתם מצוות, לא בכל המצוות נאמר קדושה, אבל שם יש אכלה של קדושה. אתה מחל קדושה על אכלה, על המעשר או על השנה, וקידשתם את שנת ה-50. ואלו 3 דברים, האחד חלה, השני תרומות ומעשרות, השני יובלות, השלישי יובלות. לומר לך, כי התורה היא על העולם ומדרגת העולם הם 3. כלומר, חלה, מעשרות, יובל, זה 3 מדרגות בעולם. מה יש בעולם שהוא 3? העולם התחתון. והעולם האמצעי, והעולם העליון, נכון? 3 עולמות יש, אז כנגדם חלה, מעשרות ויובל. העולם התחתון הוא עולם המורכב, שהוא מורכב מן הפשוטים. מה זה פשוטים? מה שנקרא בעברית שלנו היום יסודות, יסודות פשוטים. והאדם הוא ראש המורכבים, כנגד זה מצוות חלה. שהמצווה היא כשנעשה העיסה והוא הרכב הגמורה, ואחר כך מפריש מן העיסה חלה, והוא קודש. והאדם דומה לחלה, וכמו שאמרו במדרש, וייצר השם אלוהים את האדם מן האדמה, כאישה זו שמקשקשת עיסה במים, ואחר כך מפרשת מבין החלה. כך אדם הראשון, וייצר השם אלוהים את האדם מן האדמה, והאדם הזה יש בו קדושה, כי נבדל האדם מן כל שאר המורכבים, והיה דומה לחלה מן העיסה. כן, כמו שאומרים, חלה מתכוונים בעצם לאדם. לאיזה אדם? לאדם התחתון. האדם התחתון הוא כמו חלה שמופרשת מן העיסה. מה זה העיסה? העולם התחתון. עד כאן ברור? ויש באדם, למרות היותו נתון בעולם מאוד תחתון, יש בו קדושה. זה דבר מאוד מיוחד, כי אנחנו רואים שכל התהליכים הפיזיולוגיים והביולוגיים הביאו אחרי זמן ארוך להופעת האדם. ומה יש באדם? יש באדם משהו ייחודי שאין בכל שאר המציאות. והוא שיש בו קדושה. עד כאן ברור? טוב. מה? זה נכון. למה יש באדם גם טומאה? יפה, בגלל שלא ייתכן קדושה בלי טומאה. יפה, או אין טומאה בלי קדושה. יפה, יפה. הערתך נכונה. המדרגה השנייה הוא מדרגת הפשוטים שאין בהם הרכבה כלל. וכנגד זה, מצוות תרומות ומעשרות. כן, מי זה הפשוטים שאין בהם הרכבה? לא. 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 הפשוטים שאין בהם הרכבה, הכוונה לגלגלים. וכנגד זה, מצוות תרומות ומעשרות. מה השאלה? אתה שאלת השאלה. זה כן שייך. דווקא זה כן שייך. כי ברגע שאני משתמש במונח והמונח לא ברור, עד רבה, בשביל זה יש שיעורים, כדי לשאול על המונח הלא ברור שהובא על ידי המורה. נכון? לכן זה כן שייך לשיעור. בסדר? כי מצוות תרומות ומעשרות... לא, הוא אמר שהוא לא רוצה לשאול. הגלגלים זה גרמי השמיים, כוכבי הלכת. פעם האמינו, ככה חשבו אנשי המדע, לפני כמה מאות שנים עדיין, שהעולם מורכב ממעטפות מעטפות, כדוריות. מעטפות כדוריות העשויות מחומר שהוא לא אש, לא מים, לא רוח ולא אפר, אלא מה שנקרא החומר החמישי, או אתר. או קווינטה אסנציה, החומר החמישי. בסדר? מה? לא, 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 לא לבד. חשבו שהחלל מלא בחומר שקראו לו אתר. לא, לא, לא אליום. אל תנס... לא, 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 לא. זה דבר, זה פיקציה מוחלטת. זה דבר שפעם חשבו שיש חומר שממנו עשויים הרקיעים. הרקיעים עשויים מחומר שהוא לא אש, לא מים, לא רוח ולא אפר, אלא חומר חמישי, והוא חומר שקוף ואצילי מאוד, ובתוך העובי של הכדורים האלה נמצאים גם כוכבי הלכת. בסדר? וככה הסבירו את כל האסטרונומיה בתור סיבובים של הכדורים האלה שקראו להם גלגלים. עד כאן ברור. עכשיו, מה שאמרו זה שגם העולם התחתון שלנו מורכב מחומר וצורה, גם הגלגלים בנויים מחומר וצורה. אבל יש הבדל, שבעולם התחתון שלנו החומר מחליף צורה, כן? כי אי אפשר להחזיק מעמד, הצורה לא מחזיקה מעמד מול החומר האחור הזה. לעומת זה בגלגלים זה חומר זך, ולכן הצורה קבועה, ולכן הגלגלים לא משתנים. בסדר? זה מה שנקרא עולם הגלגלים, דהיינו מה שהאסטרונומיה חוקרת. עד כאן ברור? היום לא מחזיקים מזה. את זה היה אפשר לדייק מזה שאמרתי שככה האמינו לפני מאות שנים. מזה אפשר היה לדייק שכוונתי לומר שהיום לא מחזיקים מזה. לכן השאלה לכאורה מוזרה. כן, עכשיו, אם כן אומר המהר"ל, תרומות ומעשרות זה מכוון כנגד העולם ההוא, שבו אין, זה לא כמו עיסה של העולם הזה שהכל מקושקש זה בזה, אלא יש איזה מין הרמוניה, איזושהי אחידות, נכון? כנגד זה תרומות ומעשרות. מה שאומר כאן, וכנגד זה מצוות תרומות ומעשרות. כי מצוות תרומות ומעשרות, כאשר הבריאה בשלמות, דהיינו, אחר המרוח, ואז הוא דגן בשלמות. הרי אין מצוות מעשר לפני המרוח. וזהו מצוות תרומות ומעשרות, אם כנגד הפשוטים שאין בהם הרכבה. למה? המדרגה השלישית, את אומר, אם הבסיס המדעי של הדרשה הזאת לא נכון, אז כל הדרשה לא נכונה? לא, מה פתאום? אני יכול לבנות דרשות על הרבה מאוד דברים שאני יודע שהם לא נכונים. למשל, אני יכול להגיד לילד שלי, חמודי, הגיע הזמן לישון, גם השמש הלכה לישון. נכון שאני יכול להגיד לו את זה? למרות שאני יודע בוודאות שהשמש לא שוקעת ולא הולכת לישון. זאת אומרת, עולם הדרשות איננו משועבד לנכונות המדעית של המשל. הוא משתמש בזה כי א', הם האמינו בזה, ב', למה לא? המדרגה השלישית, מה הבעיה? אתה יודע, יש ספר אלילי שמסתובב במחוזותינו שנקרא סמלת השבת של חנלה. מכיר? יש ספר כזה, סמלת השבת של חנלה. שזה ספר שאני מתפלא מדוע עוד לא יצאו פשקבילים נגדו, כי זה ספר אלילי עבודה זרה מוחלטת. נכון? מה? בסדר, אבל היא פונה אל הירח שיחבס את כתמיה. זה נשמע ממש אלילי, נכון? אבל אתה אומר, לא מפריע לנו. עדיין אפשר להחזיק את הספר הזה בבית, לא נורא, נכון? זאת אומרת שלמרות שאתה יודע שהבסיס אפילו האמוני שמה הוא מקולקל, בכל זאת אתה מחזיק את הספר הזה. לא רק שהוא לא נכון, הוא גם מקולקל. אבל פתאום אתה מחזיק, אז זה בסדר, אפשר. הוא מראה איזושהי הקבלה. הוא רוצה להראות את מעלת לימוד התורה על פני כל קדושה שבעולם. ואז הוא מראה לך שיש הבדל בין קדושת חלה לקדושת תרומות ומעשרות וקדושת היובלות. שזה מכוון כנגד שלוש מדרגות שאפשר להתאים אותם למדרגות של העולם הפיזיקלי כפי שחשבו אותו אז. ואם אתה לא תתאים את זה לעולם הפיזיקלי, זה עדיין יהיה נכון. יש הבדל בין דבר שהוא עשוי כעיסה, לדבר שהוא בו קדושה נבדלת, לקדושה אילאית, נכון? אז מה זה משנה? אדרבה, זה נחמד לראות שאפשר להתאים את זה לתיאוריות מדעיות, אפילו מגוחכות כאלה. בסדר? הלאה. המדרגה השלישית, מעלה נבדלת בלתי גשמי, שאינו תחת הזמן כלל, שזה מדרגת מה שהיו מכנים בימי קדם, השכלים הנבדלים. כן, האמינו שמעל הגלגלים יש שכלים נבדלים. השכל הנבדל, זיהו את זה עם המלאכים, היו 10 שכלים, אז זה כנגד זה היובל. וכנגד זה היובל, שהוא שנת 50, שאין בו ספירה. כי את שנת 50 לא סופרים, כמו שחג השבועות לא סופרים. נכון, לא סופרים 50 יום לעומר. למה? ספרת 49, אז זה ברור שאחרי זה 50. אז זה סימן שזה לא בכלל הנספר, אז זה המופשט. לכן התורה ניתנה ביום ה-50, כי 50 לא סופרים. 7 כפול 7. אחרי 7 כפול 7, זה כבר מעל המספר. כי ממתת יש בהם ספירה, שהוא הזמן. כי זמן נמדד תמיד במספר 7. כן? 7 ימים של בריאת העולם. אבל שנת 50 אין בו ספירה כלל, כמו שאין ספירה ביום ה-50 של עצרת, כן, עצרת, חג השבועות, כי עולם הנבדל העליון אינו תחת הזמן כלל, ומכל מקום, יש למעלה הזאת צירוף וחיבור אל הזמן, כי שנת ה-50 שנה יש לו חיבור וצירוף אל ה-49 שנים, אשר הם הזמן. אז אם כן, כנגד זה שלוש הקדושות, קדושת חלה, קדושות תרומת ומעשרות, וקדושת יובל, ואלו שלוש מדרגות. אכלה הייתה קודם, כי ככה מורכב הוא קרוב לאדם. כלומר, אני לא חי בשמיים, אני חי בארץ. אז הדבר הראשון, הקדושה הראשונה שאני פוגש, זה קדושת אכלה. ואחר כך, תרומות ומעשרות, אני אחר כך משכיל, מתגדל, פוגש משהו יותר אליי. ואחר כך, יובלות. כל דבר שהוא קרוב אל האדם הוא יותר קודם. אמנם התורה היא קודם הכל, במה שהתורה היא שכלית לגמרי. מה זה שכלית אצל המהר"ל? רוחנית, כי מדרגה הנבדלת כמו היובל יש לה צירוף וחיבור אל הגשם. ולכך שנת ה-50 הוא מצטרף אל ממתת שנה, אבל התורה השכלית אין לה שום צירוף אל הגשם, ולפיכך אין לה התלות בזמן כלל. ותכף ומיד ניתנה התורה כאשר יצאו ממצרים, ואז היו רואים לישראל אל התורה ולא קודם. וראוי הייתה התורה שתינתן מיד בצאתה ממצרים, אז למה לא ניתנה התורה בפסח? רק שהוצריכו ישראל קודם פרישה מן אומה המצרית. כן, כלומר צריך להיטהר מתאומת מצרים. צריך להיטהר מתאומת מצרים. תקרא לזה מעבר אם אתה רוצה, אבל זה אותו דבר כמו שאמרתי. ועד שלושה חודשים לא נחשב פרישה מהם כמו שמבואר במדרש, ופירשנו זה במקומו שאין לתורה התלות בזמן כלל. מה זה במקומו? בספר תפארת ישראל כנראה. ולכך קדימת התורה מורה שהיא על כל המצוות, שכל המצוות תלויים במעשה. והמעשה על ידי גוף האדם שהוא גשם. ולכך המצוות ניתנו בזמן, אבל התורה אין זמן לה. לכן גם לא כתוב בתורה מה התאריך שבו ניתנה התורה. כי לתורה אין תאריך. ואמר שכשם שתלמוד גדול, עכשיו זה חוזרים לדברי רבי יוסי, נכון? שרבי יוסי אמר גדול תלמוד שקדם לחלה, תרומות ומעשרות ויובל. ואמר שכשם, אז לא סתם המצוות האלה הוזכרו, אלא המצוות האלה מכוונות כנגד מדרגות העולם. ואמר, מי אמר? רבי יוסי. שכשם שתלמוד גדול, כך תחילת דינו אינו אלא על דברי תורה, שנאמר, פותר מים ראשית מדון. פירוש זה, כי החוטא בדבר שהוא יותר קרוב אל השם יתברך, אין ספק שקודם דבר זה לדין. כי הדין הוא מן השם יתברך, ואשר הוא קרוב אל השם יתברך, קודם להיות הדין עליו. כלומר, אם אני לא הפרשתי חלה, זה משהו שקרוב אליי ורחוק מהשם. לא למדתי תורה, זה דבר שקרוב אל השם ורחוק ממני. אז ברור שאם הדין בא מהשם, את מה הוא פוגש תחילה? את הפגיעה בתורה. ולכן ראשית דינו של אדם אינו אלא על דברי תורה. זה דימוי כזה של ציר ממעלה למטה וממטה למעלה. ואין הפירוש שהדין על התורה הוא יותר גדול מן הדין על המצוות. שזה אינו. כלומר זה לא נכון שלומר שאדם נענש יותר על ביטול תורה מאשר על ביטול מצווה. זה לא נכון. רק כי קרוב יותר לבוא הדין על האדם בשביל התורה מן הדין על המצוות. וכן, השכר הוא יותר קודם ויותר תחילה. כן, מה שהוא אמר לפני כן, גם רבי יוסי אמר את זה, הביא את הפסוק ויתן להם ארצות גויים וכו'. וזה גם כן, כי השכר הוא מן השם יתברך כמו שהוא הדין, ודבר אשר הוא קרוב אל השם יתברך כמו התורה, שכרו קודם, והדברים האלה אשר אמרו כאן. אשר אמרו כאן איפה במסכת? קידושין, דף, מם, יפה מאוד. לא יסתור מה שאמרו באבות פרק ג' כל אדם שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מקיימת. אז משמע שהמעשה קודם. וכן מה שאמר, לא המדרש העיקר אלא המעשה. יש פסוק, יש משנה גם כן. לא המדרש העיקר אלא המעשה. אז שתי המשניות האלה במסכת אבות סותרות את הברייתא במסכת קידושין. אז אתה כבר רוצה להתארץ. בינתיים הוא מקשה. בינתיים הוא בקושיה. כי דבר זה נאמר מצד אחר, כמו שבארנו, כי המצווה שאי אפשר שתהיה נעשה על ידי אחרים, המצווה היא חיוב על האדם, לכן בוודאי קודמת. ועל זה אמרו, לא המדרש העיקר אלא המעשה. עיקר המצווה היא שלמות האדם. ואם יעבור המצווה, יהיה אדם חסר. ובזה שייך המעשה עיקר. והמדרש הוא תוספת מעלה. אבל אם יש מצווה שאפשר שתהיה נעשית על ידי אחר, כמו הכנסת כלה והלוויית האמת שאחרים יעשו, ודאי תלמוד קודם, כמו שבארם. כלומר, הוא טוען, המהר"ל, שאין פה שום מחלוקת בין הממרות השונות. כולם מסכימים שיש מעלה עליונה ללימוד, ושיש השלמת חסרון על ידי המעשה. ולכן חייבים להשלים את החיסרון אם יש מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים, והלימוד הוא המעלה העליונה. עד כאן ברור? טוב. אנחנו בזאת עוברים להגדה נוספת, פרק א' דמגילה, דף ט"ו, עמוד ב'. אמר רב, ויתימה רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, גדול תלמוד תורה מבניין הבית. לבנות בית המקדש זה משהו אדיר. יש שאלה אגב שמביא הנציב מוולוז'ין בפירושו לתורה, הוא דן בשאלה מה עיקר ההתקשרות של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. האם לימוד התורה או עבודת המקדש. הוא אומר, זה תלוי בתקופות. בזמן שבית המקדש קיים, עבודת המקדש עיקר והלימוד תפל. בזמן שאין בית המקדש קיים, הלימוד עיקר מקדש תפל. זאת אומרת שכלומר שהחורבן הביא לשינוי מהות הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כן? נכון, נכון, אתה צודק. כן. למה? בבית שני לא שרתה שכינה, אבל הייתה בכל זאת שכינתונת. זאת אומרת, הרי הנביא אמר, רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך. נאום השם. וגם כל זמן, עד סוף ימיו של שמעון הצדיק, נר מערבי לא היה כבה. וגם היה נס פח השמן על ידי החשמונאים. אז אנחנו רואים שלמרות הכל, משהו, איזה ניצוץ דל מן הדלים של שכינתונת, היה שם, עדיין. אבל זה נכון, כנראה שזה לא הספיק. היה צריך גם לימוד התורה. כן. אבל כאן יש אמירה חריפה. גדול תלמוד תורה מבניין הבית. למה? שכל זמן שהיה ברוך בן נריה קיים, לא הניחו עזרה ועלה. הרי אם מסתכלים בספר עזרה, רואים דבר מטמיע. עזרה הסופר מגיע לירושלים. הוא מגיע לירושלים, בית המקדש כבר בנוי. לא הוא בנה אותו. אתם אומרים, הבית שבנה עזרה. זה לא נכון. היסטורית, עזרה עלה 7 שנים אחרי חנוכת הבית. נכון? כן, כן, כן. זאת אומרת ששווי הגולה לא חיכו שעזרה יבוא. עשו חנוכת המקדש. למה עזרה לא בא? הוא לומד תורה, מה אפשר לעשות? אצל ברוך בן נריה. מה? עכשיו אני שואל את השאלה, אז למה ברוך בן נריה לא בא? כן, הגמרא אומרת. אי אפשר היה אפילו לסחוב אותו בכיסא. או לשים אותו על הגלה. אי אפשר היה. מה? כן, כן. זאת אומרת, ברוך בן נריה היה מאוד רוצה לעלות, אבל הוא לא יכול לעלות. עזרא צריך ללמוד תורה, אז הוא לומד אצל ברוך בן נריה. ברוך בן נריה, מי היה רבו? ירמיהו הנביא. נכון. טוב. אז הוא אומר, שכל זמן שהיה ברוך בן נריה קיים, לא הניחו עזרא ועלה. אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, משמד הרב, גדול תלמוד תורה מכיבוד אביהם, שכל אותם שנים שהיה יעקב בית עבר, לא נענש עליו. זאת אומרת, אם יעקב כבר נענש על משהו, זה שהוא התעכב בבית לבן. אבל מה שהוא למד בבית שם ועבר, זה הוא לא נענש. מכאן שתלמוד תורה גדול מכיבוד אביהם. ופירוש דבר זה. כי התורה, כן, זה עכשיו המהר"ל, כי התורה היא על כל המצוות, על כל מצוות, ואף כי בית המקדש הוא קדוש, אין דומה לקדושת התורה שהיא קדושה לגמרי, שהיא שכלית, ואילו בית המקדש הקדושה חלה על הבית, שהוא גוף הגשם, מה שאין כן בתורה שהיא אלוהית בעצמה, ואין מצורף אל דבר גשמי. ומפני זה אמר, גדולה תורה מכיבוד אביהם, אף כי הוא קש כבודם לכבוד המקום כעבדי אמרינן בקידושין. מצד שגם אביהם מהם נברא האדם, ולפיכך יש כאן דמיון מה אל השם יתברך. זאת אומרת, היה מקום לומר, אם אבא שלי אומר לי לעבור על איסור דה רבנן, הרי המצווה לשמוע לאבי היא מצווה דאורייתא. דאורייתא דוחה דה רבנן. אף על פי כן, הלכה היא שלא כך, נכון? אלא אני לא עובר על מצווה דה רבנן, גם אם אבי, שזה מצווה דאורייתא לשמוע לו, אמר לי לעשות את זה. למה? בגלל שהוקש כבודם לכבוד המקום, אבל המקום ציווה לא לעבור על איסור דה רבנן, לכן אני לא שומע להם. אבל היה מקום למחשבה. עכשיו, זה אומר דבר מאוד חשוב. הרי פרויד אמר, מאיפה נולד מושג אלוהים בנפש האדם? ממה שאני חושב על אבא שלי, מזה נבנה המושג של אלוהים בנפש. מה אומרת התורה? מה שאתה חושב על אלוהים, זה מה שאתה צריך לחשוב על אבא שלך. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי זה אומר שפרויד והתורה מדברים באותן קטגוריות, וזה אומר עוד דבר, שהתורה אומרת הפוך מפרויד. כלומר, זה אותן קטגוריות חשיבה, השאלה מה הראשית ומה הענף. בסדר? אבל יש צד של דמיון בדברים. מכאן שפסיכואנליזה יכולה ללמד את האדם הרבה. ועם כל זה, מצד שהאב והאם, מצד עצמם, הם בשר ודם, ובשביל כך הם דומים אל בית המקדש. כלומר, אבא שלי, בית המקדש, אותו דבר. זה קדושה בגוף. ובשביל כך הם דומים אל בית המקדש, שהוא מעצים ואבנים, וקדושה עליונה חלה עליהם. וכן האב והאם, הם בשר ודם, והם שותפים ממה שנתברך. כי גם הם התחלה לאדם, ומהם בא האדם, כמו שבא מן השם יתברך, הכל. ועל הכל הוא תלמוד תורה. לפי שתלמוד תורה הוא שכלי. שכלי, מה זה במערל שכלי? רוחני. וזהו קדושה גמורה. ולכך, אם מניח אביו ואימו והולך ללמוד תורה, ואינו נענש. וזה בהרו כמה גדול תלמוד תורה. כי מפני שהתורה היא שכלית אלוהית, היא על הכל. שהכל יש לו צירוף וחיבור אל הגשמי, זולת התורה האלוהית, שהיא נבדלת לגמרי. עד כאן ברור? טוב. עד כאן להיום. שלום.